מצוות השמיטה היא באמת מהמצוות התמוהות, כי מדובר במשך שנה שלמה לא לעבוד את האדמה. אמנם בחקלאות העתיקה הדבר הזה היה מקובל, מה שנקרא להוביר, שכל כמה שנים לוקחים חלק מן השדות ולא מעבדים אותם, על מנת שהאדמה תפרה, כלומר היא מתאביינת בזה שמעבדים אותה יותר מדי. לכן היו לוקחים באופן מחזורי שליש מן השדות והיו מובירים אותם והיו עושים העברה. אבל שכל האדמות כולן שבידי ישראל במשך שנה שלמה לא מעובדות ולא אוספים את היבול, הדבר הזה הוא באמת חידוש עצום, צריך לברר את עניינו. במיוחד שהחברה התנכית של אבותינו הייתה ברובה המכריע, 95% מן המקצועיות הייתה חקלאית. החברה עסקה בחקלאות בעיקר, כך שאפשר לומר מצוות חקלאיות הן משמעותיות גם על המחזור הכלכלי במיוחד. לא בדיוק כמו בימינו שהטכנולוגיה היא כזאת שהעיסוק של רוב החברה איננו בחקלאות. אבל פעם זה היה אחרת. והאמת היא שיש עוד מצווה שאיננה קשורה דווקא לחקלאות, אלא לכל מי שעוסק בכסף, והיא מצוות שמיטת כספים. שמיטת כספים, כשאנחנו חושבים עליה, היא באמת עוד יותר קשה לקיום מאשר המצוות הרגילות, מאשר מצוות השמיטה הרגילה. שהרי במצוות שמיטת כספים, האדם נדרש לוותר על סכומים גדולים מאוד של כסף. למשל, אם בא אליי, אני לפני השמיטה, או נגיד לפני סוף השמיטה, בחודש אב, אומר לי, תשמע, יש לי בעיה, אני צריך לשלם עכשיו חשבון חשמל של שנה שלמה, כמה אלפי שקלים טובים, וחוץ מזה אני לא מצליח לגמור את הסיפור של המשכנתא, וגם יש לי כך וכך הוצאות רכב. בקיצור, אני עכשיו במצב שעומדים לעכל לי את הכל. אתה יכול בבקשה להביא לי 50,000 שקל? בהלוואה. מה ההלכה אומרת? מלווים לו. יש לי 50,000, לא מדוע שאין לי, מדוע שיש לי. יש לי, אני מלווה לו, מתוך ידיעה ברורה שהבן אדם הזה לא מסוגל להחזיר תוך חודש. ברור. אין לי שום ספק, אני מכיר את האיש הזה, הוא לא מסוגל להחזיר. עכשיו עוד מעט, זה סוף השמיטה, עוד מעט כפתת באלול, ואי אפשר יהיה לדרוש את זה ממנו. מה ההלכה אומרת? תן. זאת אומרת, אתה מצווה מן התורה לאבד סכומי כסף משמעותיים, רק בגלל קיום מצוות השמיטה, וזה יכול להיות הפסד הרבה יותר גדול מאשר עבור החקלאי. כך שמה שהיום אנחנו עושים היתר המכירה, זה כלום לעומת ההיתר של הפרוסבול שעוד מעט ידובר. טוב, על כל פנים, אני רוצה להבין את עניינה של מצוות השמיטה, דווקא מתוך בעייתיות של הקשר בין האדם לבין האדמה. בידוע שהחטא הקדמון של אבותינו זה שהם מעשו בארץ חמדה. הם לא רצו את ארץ ישראל. מדוע הם לא רצו את ארץ ישראל? יש דרשות רבות. מדוע היה חטא המרגלים? מה רצו המרגלים? מה רצו העם? כל אחד ואחד לפי עניינו. אבל לא אחד ברור. ארץ ישראל הפחידה אותם. זה בעיה, ארץ ישראל. מה כל כך מפחיד בארץ ישראל? בואו נשים לב לבעייתיות שקיימת בתוך העולם של הגויים. המאבק בין שני מוקדים הנקראים ימין ושמאל. התפיסה הימנית, אני אומר את זה בכוונה בצורה, הייתי אומר, קצת סכמטית, אני יודע שבמציאות יש הרבה נואנסים, אבל באופן בסיסי נאמר, כן? קריקטורי אפילו קצת. התפיסה הימנית אומרת שכל אדם צריך לאהוב את עמו ואת ארצו. זה השורשים שלך. אדם אוהב את עמו, הוא אוהב את ארצו. אין לך דבר יותר טבעי מזה. אבל יש רק בעיה אחת, שאם אתה הולך עד הסוף עם זה, אהבת העם והארץ אומרת שנאת שאר העולם. כי ככל שאני מתמקד בתוך הנקודה העצמית שלי, כך אני מפתח יותר זרות כלפי מה שחוץ לי עד כדי שנאה. ואכן אנחנו רואים שהתנועות הרומנטיות של המאה ה-19, שדיברו על זה שהאדם צריך לחזור אל האדמה, צריך לשוב אל הטבע. אף על פי שהדברים האלה התחילו מתוך כוונות רוסואיות טהורות, בסופו של דבר התנועות האלה הולידו את המשטרים הפשיסטיים, שנתנו לגיטימציה להפיכת האדם לחיה. זאת יהודה. האהבה של האדמה הובילה גם לאובדן הצלם המוסרי של האדם. עובדה. ולעומת זה, קיימת הגישה, גם פה אני קצת סכמטי, קריקטורי אפילו, השמאלנית, שאומרת, האדם שייך לכל, ולכן הוא אזרח העולם, כלומר זה קוסמופוליט. כלומר, קוסמופוליט זה אזרח העולם. אין האדם שייך לא לעמו ולא לארצו. באיזשהו מקום, כיוון שאני אוהב את כולם, אני שונא את עמי ואת ארצי. זה הקצוות. ברור? כי האדם צריך... מה? סליחה? אהבת ארצי בתוך כולם היא חשודה. כי ברגע שאני אוהב את ארצי, אז אולי באמת אני לא בדיוק אוהב את כולם. אז אם אני באמת אוהב את כולם, אני עדיף אפילו להיות אויב לעמי, מאשר להיות שונא האנושות. התנועה הזאת, אפשר למצוא אותה בכל מיני אופני שיח. למשל, בספרו האחרון של אברהם בורג, שגם כן בוודאי הולך בכיוון הזה. הוא הולך בכיוון הזה שהוא מעמיד בספק את ערכה של הציונות ושל הזהות היהודית של המדינה בשם הקוסמופוליטיות. לא שום ספק. הוא אומר, אני קודם כל אזרח העולם, אחר כך אני יהודי, במקרה אני גם ישראל. זה מפורש, ולכן הוא רוצה לבטל את חוק השבות, למשל, וכדומה. והבעיה הזאת היא כנראה זו שעמדה ביסוד חטא המרגלים, שאמרו שיש סכנה בחיבור אל הארץ. במיוחד, עוד יותר מכל הארצות, החיבור לארץ כנען. כי ארץ כנען, יותר מכל הארצות, היא החיה שבכולם. היא ארץ עם הרבה מאוד חיות. שהרי, איך אמרו חז"ל, על הפסוק ארץ לא מטוהרה ולא גושמה ביום זעם, שארץ ישראל לא נשטפה במבול. זאת אומרת, המבול שינה את אופייה של האדמה, ושמה רוקן אותה מתוכנה האישיותי. כאילו שכדור הארץ עבר תבילה באקונומיקה, מאז המבול. ופעם הארץ הייתה אישיות רצונית, הארץ פתחה את פיה לקחת את דמי אחיך מידיך, אבל עם המבול הכל נשטף. הארץ הפכה להיות פלטה. פלטה זה מקום, מגש, שעליו מניחים את האנשים. הרי צריך לשים את האנשים באיזשהו מקום. אז זה כבר לא ארץ, זה הפך להיות שטח. מה שאין כן, ארץ כנען, שלפי עדות הכתוב ולפי הבנת חז"ל, היא בעצם הארץ היחידה שנותרה עם משהו בבטן. כן? יש לה אישיות לארץ הזאת. ארץ מלשון רצון. אני רוצה. נקרא ארץ. כן? ואישיות רצונית כמו הארץ, היא מושכת מאוד, היא מגנטית מאוד. איך כתוב? ארץ אוכלת יושביה היא. מה זה ארץ אוכלת יושביה? בדרך כלל, היושבים הם האוכלים את הארץ. כן? אנחנו, הארץ נאכלת על ידי החסה, החסה נאכלת על ידי הפרה, הפרה נאכלת בתור סטייק על ידי האדם. זאת אומרת, האדם משנה את האופי של האדמה, ומעלה את האדמה אליו. מה אמרו המרגלים? אמרו ארץ אוכלת יושביה. האופי של האדם נקבע על ידי הארץ. ואז יש אובדן של הזהות האנושית. לא שהארץ רעה, חס ושלום. הארץ היא מצוינת. רק שהארץ, בניגוד לאדם, איננה ישות מוסרית, אלא היא ישות טבעית. הטבע איננו מבחין בין טוב לרע. זה בכלל לא שייך לתחום של הטבע. כמו שלא שייך לתת יישר כוח לגשם על זה שהוא מגדל את החיטה, ולא שייך לגנות את הר הגעש על זה שהוא קובר אנשים. זה נתון. יוצא שאם אני מגדיר את עצמי ביחס לאדמה, אם אני ממלא את כל כולי מזה שאני חלק מן הארץ, אני מאבד את זהותי המוסרית. אנחנו יכולים לראות את זה היום דרך תנועות כמו מה שנקרא Deep Ecology, כלומר הירוקים החזקים. יש תנועות ירוקות בימינו. יש שני סוגי ירוקים. תרי גבנה ירוקין אילו. יש ירוקים שאומרים, צריך לשמור על אוצרות הטבע ועל הנופים. כי אם לא נשמור על אוצרות הטבע ועל הנופים, ירע לאדם. האדם, זה האינטרס שלו, לשמור על הטבע. ויש אומרים, הם המעמיקים שבדבריהם, שצריך לשמור על הטבע כי הוא הטבע. הוא הדבר החשוב ביותר, והאדם נספח. כדור הארץ הוא הישות החיה הגדולה בעולם. היצור החי הגדול מכל היצורים, זה דווקא כדור הארץ. אנחנו, בני האדם, כמו תאים בתוך מערכת הדם. אנחנו כמו כדוריות אדומות. לא אנחנו החשובים. אם האדם יצטרך להתחסל מן העולם כדי שהעולם יתקיים, עדיף שהאדם יובד. כן? זאת התפיסה של אנשים כמו ג'יימס לובלוק בספרו גאיה ואנחנו רואים שבתפיסות האלה, המאדירות את הערך של הטבע, יש בהחלט סכנה לקיום של המוסר האנושי. יש אפילו חזרה אל האלילות מבחינה מסוימת. זה מין יחס דתי אל העולם הטבעי. זה גם אפילו אנטישמי באופן נסתר. לא בכדי, התנועות הירוקות מוצאות אוזן קשבת במיוחד בגרמניה. זה לא בכדי, לא במקרה. אבל בואו נראה מה התורה אמרה על זה. בספר דברים, בפרק ד', פסוק כ"ה, כי תוליד בנים ובני בנים, ונושנתם בארץ. וישחתם. אז מה אומרת התורה? אתה תתרגל לחיות בארץ הזאת, אתה תתיישן בארץ. מה זה להיות ישן בארץ? כוונה להקות שורשים בה, עד כדי שכשישאלו אותך למה אתה פה, תגיד כי נולדתי פה. התוצאה תהיה וישחתם. וישחתם. זה פסוק. זה אתה יכול לבדוק בפרומש עצמו. ועשיתם פסל תמונת כל. ועשיתם הרע בעיני השם אלוהיך. להכעיסו במעשי ידיכם. נורא. לכן, לכאורה מרגלים צדקו, אמרו, זה מסוכן מאוד להיכנס, מה השתגעת? מה, אנחנו ניכנס לפה? אין בעל הבית יוכל להוציא כליו משם, כי עצום הוא ממנו. כלומר, אין זכות מוסרית לקדוש ברוך הוא לדרוש מאיתנו התמודדות כזאת. עדיף להישאר בישיבה של המדבר עם משה רבנו, בתוך הענן. זה בעצם השם אמרו. והם קיבלו תשובה, בכל זאת. הטענה, כיוון שהיא טענה חזקה, ראויה להתייחסות. על זה נאמר בחז"ל, גם בגמרא וגם במדרש. ויבכו העם בלילה ההוא, אותו לילה ליל תשעה באב היה, אמר להם הקדוש ברוך הוא, אתם בכיתם בכייה של חינם, אני אקבע לכם בכייה לדורות. כלומר, הקדוש ברוך הוא נתן פתרון לבעיה של המרגלים, אומר, אל תדאגו, סידרתי תעודת ביטוח. יש שסתום בטיחות לדבר הזה. וזה תשעה באב. כלומר, אל תדאגו, כל פעם שתהיה סכנה שאתם תשתרשו בארץ עד כדי השחתה, אני אציל אתכם מזה, אני אוציא אתכם לגלות. מסודר. אז מה אתם מתלוננים? איך אומר הרב באורות? הוכנו לה, לאומה, הגלויות. כדי שלא נשקע יתר על המידה בתוך האחיזה העצומה של הטבע, של הקדושה של הארץ. אז זה מצוין. יש תשעה באב. עכשיו, תשעה באב זה לפני שזה מגיע לנקודת הפסגה, למקסימום של ההשחתה. איך כתוב? ונושנתם בארץ. מה זה ונושנתם? אומרים חז"ל, ונושנתם זה בגמטריה 852, נכון? 852. כלומר, אומרת הגמרא, אם היו נשארים 852 שנה בארץ, זהו, זה היה כמו הכנענים. לא היה אפשרות לתיקון, היינו מושמדים טוטל. אבל, מה עשה הקדוש ברוך הוא? הביא את הרעה לפני הזמן. יצאנו לגלות 850 שנה אחרי הכניסה לארץ. אז ניצלנו, השנתיים האלה הצילו אותנו, ואז הנצחיות של האומה יכולה להישמר, ולכן גם המהר"ל מפראג קרא לספרו על תשעה באב בשם נצח ישראל. נכון? טוב, אבל זה קצת קיצוני כל מה שאני אומר. כן, אבל זה כתוב מפורש, כן? העידות ייבחם היום, את השמיים ואת הארץ. כי עבוד תובדון מהר מעל האדמה אשר אני מביא אתכם שמה לרשתה. לא תאריכו ימים עליה, כי שמה תשמדון. כלומר, אם הייתם מאריכים ימים עליה, הייתם מושמדים. והפיץ השם אתכם בעמים, ונשארתם אתם מעד וכו' וכו'. זאת אומרת, יש פה איזו השגחה אלוהית כוללת, שמסדרת לנו גלויות, כדי שלא נכלה. זאת האפשרות הראשונה, אבל כאמור, עם כל הטוב שבזה, זה לא כל כך סימפטי. ברוך אתה אדוני, אדם שהכל נהיה גבוה. אפשרות שנייה, זה שבמקום שנחכה עד שיעברו 850 שנה של השחתה, ואז נצטרך לצאת לגלות בצורה איומה כל כך, עם נבוכת נצר ונבוזר אדם, ונשרוף את המקדש, יש פתרון אחר. לערוך מה שנקרא גלות יזומה. באופן יזום, אומרת התורה, תצאו לגלות פעם בשבע שנים. לעקור את השורשים שלכם מן הארץ. זה השמיטה. השמיטה מאפשרת לנו לא לייחס יותר מדי. ואז יוצא שאנחנו גם יוצאים למקום טוב. לאיפה? לארץ ישראל. כלומר, גלות יזומה בתוך הגבולות של ארץ ישראל, אין לך טוב מזה. זה יוצר את האיזון הנכון בין ההשתרשות לבין הרוחניות. והראיה, שהרי התורה אומרת במפורש, שכשתצאו לגלות, אז תרצה הארץ את שבתותיה, כל ימי הושמה תשבות, כימים אשר לא שבת, בשבתכם עליה. זאת אומרת, שזה בדיוק זה, כנגד זה, מידה, כנגד מידה. לא שמרתם כך וכך שמיטות, לכן תצאו לגלות. רש"י כותב, 70 שמיטין ויובלות לא שמרו, לכן יצאו לגלות 70 שנה. הגאון מבילנה עושה חשבון מדויק, בפירושו נדמה לי לדברי הימים, בפירושו על הנח, עושה רשימה, טבלה כזאת, מתי היו השמיטות, מתי היו היובלות, מתי שמרו, מתי לא שמרו. עושה חשבון, מתי שהמלך היה טוב, כשר, אז מן הסתם שמרו, כשהמלך היה רשע, לא שמרו. ואז עושה חשבון, עושה לו בדיוק 70. נכון? זה הגאונות של הגאון מבילנה, שהוא הלך גם לבדוק את דברי רש"י. בשם חזק. אז זאת אומרת שיש פה יחס ישיר בין הגלות לבין השמיטה. יוצא שהשמיטה היא שייכת בעניינה לגלות. כאן מובן? כן, בבקשה. עכשיו, לפי זה גם מובן מדוע התורה לא ציוותה על שמיטה בזמנים מסוימים. למשל, בזמן שישראל גולים, כשבאמת יש גלות, חלילה, אז באמת מצוות שמיטה בטלה. במשך ה-70 שנה של גלות בבל, לא שמרו לא על שמיטה ולא על יובל. בבית שני, הייתה מצוות שמיטה. אבל, לפי רוב הדעות, מדי רבנן בלבד. וזאת למה? כי בימי בית שני, האומה לא חזרה לארץ. חזה רק אחוז קטן מעם ישראל, אז ממילא היינו בשמיטה מתמדת, כיוון שרוב העם היה מחוץ לארצו, אז לא הייתה אחיזה, אז לא הייתה שום סכנה של ריבוי, האחיזה שתביא לגילוי הרעיות, שפיכות דמים ועבודה זרה, היינו רחוקים מזה, היינו שדופים, מחוסרי שורשים. זה התקופה של בית שני. אז כשהמצב הוא שיש סכנה להשתרשות יתרה, אז התורה אומרת, תנתק את השורשים. כשהבעיה היא ההפך, שאתה לא מספיק מושרש בארץ, התורה מבטלת את מצוות שמיטה. זה מובן? לכן, לפי רוב הפוסקים, מצוות שמיטה תלויה במצוות יובל. כן? וספרת לך שבע שבתות שנים, שבע שבתות, שבע שנים, שבע פעמים. ואז יוצא שיש מצוות יובל. עכשיו, מצוות יובל לכל הדעות אינה נוהגת, אלא בשעה שרוב יושבי ארץ ישראל עליה. רוב העם היהודי נמצא בארץ. שנאמר, וקראתם דרור בארץ לכל יושביה.
ברוך תהיה.
כן, וקראתם דרור בארץ לכל יושביה. בזמן שכל יושביה, כל, או רוב, כי רוב, כי כל, יושביה עליה, אז חייבים ביובל. אם לא, אז לא. זאת אומרת שישנן מצוות שאי אפשר להתמודד איתן כשאתה לא במצב כלכלי ושל השרשה נורמליים. למשל, יש מצווה שנקראת גר תושב. מה זה גר תושב? זה גוי שרוצה לגור בתוכנו. בסדר, תפדל, יש תנאים. מה התנאים? כן, שבא מצוות בנוח, קבל את השלטון שלנו. אין בעיה. אבל יש פה עוד בעיה. ברגע שיש בתוכנו גר תושב, אנחנו מחויבים לדאוג לו. לדאוג לרווחתו, להציל אותו מפני סכנה. צריך להשקיע בזה תקציבים. לרווחתם של בני נוח. אומרת התורה, באמת ההלכה, אין גר תושב נוהג, אלא בזמן שיובל נוהג. למה? אם אתה בעצמך לא הגעת למצב של שלימות כלכלית, איך תדאוג לאחרים? לכן, תלתה התורה, איזה מה שכתוב, כי טוב לא עמך. כן? צריך שיהיה לו טוב כמו שלך טוב. אני בעצמי רע לי. כן? יש לי כל מיני בעיות כלכליות בלי סוף, ואתה עוד רוצה שאני אדאג לאחרים? אין חובה. האם יש איסור? זה כבר מחלוקת בין הרמב"ם לבין הראב"ד. אבל אני לא יכול לדאוג לאחרים כשעוד מה שאני לא הגעתי לשלימות. זאת אומרת שיש דברים שהתורה תלתה במצב של שלימות כלכלית. לכן, לפי רוב הפוסקים, גם מצוות שמיטה תלויה בזה שאני מחויב ביובל. כי אני לא יכול לגלות מן הארץ כשהבא שלי זה שאני לא מושרש בארץ. אם יש יובל, סימן שהמצב הכלכלי הוא טוב, כי כל יושביה עליה. איך יכול להיות? אם כל יושביה עליה, איך המצב הכלכלי? מה זה לא מתנהגים בסדר? כי כל יושביה עליה, אז יש בתוכנו נביאים, ואז שומעים לנביאים וכו'. לא שמעו לנביאים.
אני אספר שלא תמיד שמעו לנביאים.
לא תמיד שמעו לנביאים, זה נכון. לא תמיד שמעו לנביאים.
היה
רעב ובצור, זה נכון. אבל כשהחליטו לשמור שמיטה, אז הקדוש ברוך הוא גם מבטיח שלא תהיה בעיה, נכון? וציוויתי את ברכתי. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא מבטיח, אם אתם שומרים את השמיטה, בזמן שכל יושביה עליה, אני מבטיח לכם שלא תהיינה בעיות. אגב, יצוין, ככה שמעתי לאחרונה נתון כזה, שאני עדיין רוצה לבדוק אותו, אבל הוא סביר, שבשנה האחרונה היה יבול פי שלוש מהרגיל. בחקלאות. וזרקו ירקות לים. כך שאם היינו רוצים היום לפתור את בעיות השמיטה, אין שום בעיה, יש לנו פתרונות קירור מודרניים מתקדמים ביותר, אנחנו יכולים לשמור את כל היבול של השנה השישית, שהיא פי שלוש משל השנה השביעית, ואז אנחנו ממשיכים לשווק ללא בעיה. יש היום עם האוזון, אפשר לעשות הרבה דברים כאלה. כן, בבקשה. בדיוק, בדיוק. אתה אומר כך, אנחנו יושבים בארץ כי יש מצוות שישוב ארץ ישראל. יחד עם זה, התורה אומרת, זה לא שלכם. כי לי הארץ. זה ככה כתוב בתורה, פרשת בהר. זה לא שלכם, זה שלי. איך תזכור שזה שלי? אתה מנותק ממנה לשנה שלמה. כן. אגב, לפי זה, מובן מהו ההיגיון של היתר המכירה. הרי מדוע רבותינו הקדושים, במשך 120 שנה התירו תחבולה שמאפשרת להמשיך לעבוד את הקרקע בשנת השמיטה. בדיוק בגלל הדברים שאני אמרתי. כי הם אמרו, כיוון שהדבר הזה מסכן את היישוב בארץ ישראל, אם נצטרך לשמור את השמיטה ככתבה, האחיזה בארץ לא תהיה אפשרית. לכן לא הייתה ברירה, אלא להתיר את המכירה, תחבולה, כמו שעושים מכירת חמץ, אז מוכרים גם את האדמה לגוי וכו'. זאת אומרת ש... זה בדיוק, אבל זה לא איזה משהו שהוא נגד רוח התורה. להפך, מתברר ממה שאנחנו לומדים עכשיו, שזה בעצמו הייתה כוונת התורה. שתעקוף את מצוות השמיטה, כשהבעיה היא היעדר השתרשות, שיש מעיסה בארץ חמדה, שבני אדם לא מספיק מבינים מהו הערך של שורשים יהודיים בארץ, ושיש מלחמה על תפיסת שטחי החקלאות. מה רוצה להגיד? גולים מן השדה ולא מן הבתים. למה? פשוט מאוד. הבתים זה גלות. הבית זה השמירה שהאדם המציא בינו לבין הטבע. כן, למשל, אתה רואה שקין הרג את הבל בשדה. השדה זה המקום של האלימות, המקום הפראי, מקום העבודה, מקום שבו צריך לשנות. מה עשה קין כשהוא רצה לתקן את זה? בנה עיר. העיר זה יצירת ישות שהיא מחוץ לטבע. ואז זה בעצם מסגרת אנושית שבה מה שקובע זה הערכים האנושיים, כבר לא הטבע. מה? הישות, כן. יוצא לפי זה, כשמובן מדוע מצוות השמיטה תלויה ביובל, מדוע היא צריכה להיעקר כשהיא פוגעת בישוב. כן. מה המחלוקת בין הרעבד לרמב״ם? לגבי בזמן הזה, האם מותר לגר תושב לגור בארץ או לא? כן? זה נושא אחר, זה לא נושא כעת. יש דיני גר תושב, שצריך ללמוד אותם, זה סוגיה רחבה ומעניינת של עצמה. אז מה עושה האדם במשך שנה שלמה בשמיטה? הוא נח, לומד תורה. עכשיו יוצא לפי זה, שאם אנחנו חפצים לקיים מצוות שמיטה ככתבה, יש היום השתוקקות כזאת לקיים מצוות שמיטה ככתבה, אז מה צריכה להיות התוצאה שאנחנו צריכים להגיע אליה? שהחקלאי לא יעבוד שנה שלמה. זה הפתרון היחיד. כלומר, זאת המטרה. אם אתה באמת רוצה לקיים מצוות כהלכתה, תדאג לזה שהחקלאי לא יעבוד שנה שלמה. אבל הפתרון של היתר המכירה או של אוצר בית דין, לכאורה זה הולך בניגוד לכיוון הזה. כלומר, לפי זה אין עדיפות לאוצר בית דין על פני השימוש ביתר המכירה. לא רק מבחינה הלכתית, היא מבחינה עקרונית. מבחינה הלכתית הרי, מה שהיום מכנים בשם איסוף פירות של אוצר בית דין, הדבר הזה הוא מחלוקת. לפי הרמב"ן זה אמנם מועיל, לפי הרמב"ם לא. שלא לדבר גם על הבעיה שאתה לא יכול לייצא את הפירות האלה. פירות שיש בהן קדושת שביעית, אסור לייצא אותם לחוץ לארץ. שלא לדבר על זה שיש בו בעיה גם מה קורה בשעת הביעור. למשל היום, משתדלים לקנות יין של אוצר בית דין. כן? מה זה יין של אוצר בית דין? יין שבא מגפנים של אוצר בית דין. מה?
יין קדוש.
יין קדוש. מרחים
קדושה.
עכשיו, מה מרחים קדושה? אבל רק רגע, יש פה בעיה. מה אתה עושה כשמגיע זמן הביור? מה זה לבעיה?
לשפוך.
אז לפי דעת הרמב״ם זה לשפוך את היין הזה. מה שנשאר, תשפוך. איבדת אותו. היום מה עושים? לא עושים כמו הרמב״ם, עושים כמו הרמב״ן. הרמב״ן אומר, מה עושה אדם? לוקח את הארגז של היינות שלו, שם אותו על המדרכה, כותב הפקר, מחכה 5 דקות, מסתכל שאף אחד לא לוקח את זה, מחזיר את זה הביתה. נכון? והקדושה ממשיכה. כן? אבל לפי הרמב״ם זה לא מועיל בכלל. מישהו אמר לי שיש כאלה שמקפידים לתת יין לתינוק בברית דווקא מאוצר בית דין, יין של אוצר בית דין, כדי שיזכה במצווה. אמרתי, לפי הרמב״ם אתה מכשיל אותו בעבירה. כי אחרי זמן הביאור אסור לשתות היין הזה, לפי הרמב״ם. בסדר? אז הפתרון הזה הוא לא חלק לגמרי. לעומת זה, הפתרון של היתר המכירה הוא מהודר. כן? אני מאלה שמהדרים לאכול דווקא תוצרת של היתר מכירה. כי בזה אתה באמת פותר את בעיית הקדושה. ואז אתה יכול גם לקיים את החקלאים בארץ. עכשיו, אם מישהו רוצה להחמיר, מה זה להחמיר בזה? להחמיר הכוונה שהחקלאי יחמיר. חקלאי שרוצה להחמיר, קדוש יאמר לו. ואני מכיר חקלאים כאלה, שבשנת השמיטה לא נוגעים בשדה שלהם. לא בפרדסים ולא בירקות ולא כלום. למרות שלגבי הפרדסים, איפה מותר לאסוף. כן? רק לגבי הירקות יש בעיה של ספיחים. אבל לא נוגעים בכלל בכלום. בסדר, אז זה קדוש יאמר לו. אבל זה, החומרה הזאת היא ראויה לחקלאי. אבל הצרכן, מה זה החומרה שלו? החומרה שלו תהיה לאכול מיתר מחירה. בגלל שבזה הוא מחזק את אחיזת אחינו החקלאים בארץ ישראל. ככה זה יוצא. זה יוצא לפי זה שמי שאומר, מכיוון שאינני סומך על היתר המחירה, למרות שרוב הפוסקים אמרו שזה בסדר. זאת אומרת, אני לא סומך על היתר המחירה. אז בגלל זה, למה אני לא סומך? בגלל שיש איסור למכור אדמה לגוי. כן, זו אחת הטענות. איפה כתוב האיסור של... לא תכונן, נכון? אסור למכור אדמה לגוי, לא תכונן. אז במקום זה אני הולך וקונה טונות של מלפפונים מעזה. כדי לחזק את אחיזת אחינו המחבלים בארץ ישראל. כי בזכות זה יש להם עכשיו 10,000 מקומות עבודה נוספים על מה שהיה. כן, בשנת השמיטה. זאת אומרת ש... יש פה איזה חוכה והתלולה. אתה רוצה להחמיר כדי לא לעבור על לא תכונן, ואתה עושה לא תכונן בריבוע. איזה היתר יש לדבר הזה? מדוע הרב אומר שהרמב"ם מתנגד לאוצר בדין? הוא פשוט לא מזכיר זאת, לא חייב שהוא נגד. זה נכון, אבל למה הוא לא מזכיר זאת? הרי זה מוזכר בתוספתא. ואם הרמב"ם לא הביא תוספתא מפורשת, סימן שהוא לא סובר אותה. או על כל פנים, מקום לספק יש? יש. טוב, אז איפה היינו? כן, בנושא של... מה, לא תכונן, כן, ודאי. אז אם אתה רוצה, אל תאכל, כלומר, אתה רוצה להחמיר, אתה רוצה להיות צדיק, אז תקנה מיתר מחירה. בזה אתה מחזק את אחיזת אחינו בארץ ישראל. אז מה ש... יש כאלה שקונים מגויים, או אפילו מייבוא. יש כאלה שאומרים, לא, אני לא קונה מהערבים בארץ, לא קונה מנוכרים בארץ, אני קונה מייבוא. כן? ומה עם העדפת אחינו בית ישראל? לא הייתי אומר שזה איסור מוחלט, אבל זה לא צדקות. הצדקות זה שאתה תאכל ממה שמגדלים אחינו בית ישראל, דיינו על ידי יותר מחירה. כן.
מה הבעיה? נגיד, הרב אומר שהבעיה היא מוצר בדין שיש איזה קדושת שביעית וצריך לנהוג בזה בהתאם. אז מה הבעיה?
מה הבעיה בקדושת שביעית של אוצר בדין? אין לי בעיה אישית עם זה. אני שמח לאכול פירות בקדושת שביעית ולשמור על ההלכות של קדושת שביעית. יש רק בעיה אחת, שאני לא יכול, אני לא פתרתי את בעיית הייצוא. כי אסור להוציא פירות שיש בהם קדושת שביעית לחוץ לארץ. שלא יוציאו, ואז אתה מאבד שווקים בחוץ לארץ. הרי עיקר החקלאות זה השיווק בחוץ לארץ. זאת הבעיה. אם אתה לא עושה יותר מחירה, אז במקום שיקנו את האבוקדו שלך, יקנו את האבוקדו מספרד. שנה הבאה תגיד, רגע, עברה לי עליי השמיטה. לא, אני כבר התקשרתי עם הספרדים. או איטלקים, כן. נכון. איך אני מסתדר עם זה שהרב קוק מחמיר ביתר המחירה שהחקלאים לא יעשו עבודות מסוימות? והנה, אותם החקלאים שמשתמשים ביתר המחירה אינם עושים כדברי הרב קוק. נכון. אז למה? מה הבעיה בזה? אז אתה רוצה ש... לא, לא, אין בזה שום איסור. אין בזה שום איסור. הרב קוק לא. הרב קוק לא אמר שמי שעושה את זה הוא לא בסדר. אלא זו דרישה שהוא דרש על הצד היותר טוב. אבל גם לדעת הרב קוק, גם אם החקלאי עשה את כל העבודות האלה שהוא אמר שלא לעשות, לא נאסר כלום. מובן? כמו שלמשל, הרב קוק שמח על זה ששמיטה דרבנן. ואם שמיטה דאורייתא, אז אי אפשר למכור? אפשר גם. בל יראה ובל ימצא בחמץ. זה דאורייתא או דרבנן? זה בדאורייתא. אבל בכן, המחירה מועילה. זאת אומרת, כל זה שמצאו שמיטה דרבנן ושלא יעשו עבודות, אלה הם צדדים להחמיר עבור החקלאי. אז אם החקלאי רוצה לעשות שמיטה עם כל החומרות של הרב קוק, קדוש יאמר לו גם כן, אבל הוא לא חייב. ברור? לעומת זה, קולות אחרות שנאמרו על ידי פוסקים אחרים, שהתנגדו ליתר המחירה, אבל הקלו בכל מיני דברים כאלה, החומרות האלה תמועות. ואני צריך עכשיו להזכיר אותן. היתר המחירה הוא, ודאי, אתה צודק, היתר המחירה הוא לא לכתחילה עבור החקלאי, הוא לכתחילה עבור הצרכן. זה בדיוק כמו שאני אומר. זאת אומרת, הטעות היא לחשוב שעבור הצרכן זה יהיה צדיקי יותר לקנות מנוכרים. אני רוצה לקרוא לך בהקשר הזה, אולי איגרת שאתה מכיר, איגרת של הרב קוק באיגרות ריה, מכיר אותה בעמוד שינונה. שווה לקרוא, מדי פעם. כותב רבנו הגדול, זכותו הגן עלינו אמן. בעמוד, רגע, הרמב״ם לא מביא את התוספתא, מפני שזה פתרון טכני, וזה לא שייך לפסוק כן הלכה על פי פתרון מעשי. מדוע הרב אומר שאסור לייצא יין שמיטה ליהודי חוץ לארץ? טוב, א', הרמב״ם דרכו להביא כל מה שהתוספתא מביאה. דבר נוסף, מה שאתה אומר, מדוע אני אומר שאסור לייצא יין שמיטה ליהודי בחוץ לארץ? כי זה אסור, מה זאת אומרת? אסור להוציא פירות שביעית לחוץ לארץ, מה זה חדש? טוב, על כל פנים, בעמוד שינונה, באגרות ראייה א', לכבוד ידיד נפשי, הרב הגאון הגדול, פר הדור, מוהרר חיים ברלין, שליטה, שלום וברכה. מי זה הרב חיים ברלין? היה בנו של הנציב מוולוז'ין, היה מראשי, היה גאון עולם, היה מראשי הציבור החרדי בירושלים. הרב כותב כשהוא רב ביפו, שולח מכתב לירושלים. עכשיו, הרב קוק היה אדם נחמד בדרך כלל. אבל פה במכתב הזה הוא חריף. זה לא אשמתי, לא אמרתי לו מה לכתוב. אולי הדברים יהיו קשים, לכן אם מישהו קשה לו, יכול לצאת. אבל אף פעם לא ראיתי שום מכתב בכזאת חריפות משום רב. אגב, יש פה שאלה. במציאות של ימינו בא ערך החקלאות, הארץ ישראלית ירד מלבד בגוש קטיף והמשכו. ורב המיובה מחוץ לארץ. מה מקומו של הרקע בו פתח הרב בדבר החשש הקיים מתקשרות יתרה לארץ? שתיים, האם החקלאות עתידה לחזור ליושנה? זאת אומרת, האם אנו עתידים לחזור ולהיות עם חקלאי כמו שבא לידי ביטוי בכל הספרות שלנו, התורנית שלנו? תודה. תשובה. היום אין חשש של השתרשות יתרה בארץ. ולכן, אדרבה, צריך להתיר את יתר המחירה. זה בדיוק מה ש... להתיר את המחירה, זה בדיוק מה שאני אומר כל הזמן. זאת אומרת, יש היום חוסר הבנה מהם ערכי השורשים, הציוניים אפילו, החילוניים אפילו. זאת אומרת, תגידו, אבל כן, החקלאות היא רק אחוז קטן של כל המחזור הכלכלי. זה נכון, אבל אדרבה, עם שאין לו חקלאות הוא עם מחוסר שורשים, שגם אם תהיה לו כל הטכנולוגיה שבעולם, הוא לא ידע לעולם על מה הוא נלחם. לכן לעזור לחקלאים זאת מצווה גדולה. עכשיו, לגבי השאלה, האם אנחנו עתידים לחזור להיות חברה חקלאית? אינני יודע. אנחנו לא דווקא בעד רומנטיקה של ארכאיות, לשוב דווקא אל דברים שהיו. יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. היום הכלכלה איננה בנויה רק על החקלאות. רגע, אני לא מבין על החקלאות. ייתכן שביום שנחזור לשמור שמיטה ככתבה וכלשונה, אז אנחנו גם נבטל את הפרוסבול, ואז נקיים מצוות שמיטת כספים בצורה שתשפיע גם על מי שלא ראה עגבנייה בחיים שלו. עכשיו רגע, יש פה מאזין שמחזק את דברי הרב על פי הרב רצון הרוסי. גם הרב הגאון קפח, כלומר הרב יוסף קפח, סובר בדעת הרמב״ם שהיתר המכירה עדיף על אוצר בדין. טוב, אז יש עוד רבנים שאמרו את זה. כן. אני לא יודע מה יהיה במאות שנים הקרובות, אבל אני אומר, המצב כעת הוא שיש קושי באחיזה החקלאית בארץ. שלא לדבר על תפיסת שטחים על ידי אחינו. כן.
אם יהיה חברה חזקה, צבאית, כלכלית, נוכל לעמוד ולשרן לחקלאים שינוחו שנה
ולהיות... האם נוכל לסדר שהחקלאים ינוחו שנה, ואתה תקבל, הקדוש ברוך הוא יקיים את ברכתו, את מצוותו, כן? את הבטחתו, וציוויתי את ברכתי בשנה השישית. ועשת לכם את התבואה לשלושת השנים, כפי שמתחיל להיות, ואז נוכל לא לאבד את השווקים, כי יהיו לנו פתרונות קירור אדירים, אז באמת נוכל לפנק את החקלאים שלנו, ולשחרר אותם מעבודה במשך שנה שלמה. זה בהחלט נכון יהיה, ואז אולי גם אם יהיה כל כך חזקים, נוכל גם לבטל את הפרוסבול, ולקיים מצוות שמיטת כספים, כהלכתה. אני מבין, אתה אומר כיוון שהיום אין חשש של השתרשות יתרה, לא יכול להיות. ההשתרשות היתרה בארץ היא לאו דווקא דרך זה שאתה נוטע עגבנייה, אלא יכולה להיות גם על ידי האדרת העוצמה שלנו. כן? אני סומך על כוח ההרתעה של צהל. מכיר את זה? מה עם הקדוש ברוך הוא פה? יש בעיה, נכון? וזכרת את השם אלוהיך כי הוא נתן לך כוח לעשות חי. כן. גם זה טוב, נכון.
אז למה אתה
אומר
שאין עניין לחזור למה
שהפעם? אני לא אמרתי שאין עניין. שאין עניין לחזור לחברה חקלאית. אני רק לא בטוח שצריכה להיות שאיפה של הפיכת כל האומה כולה לחקלאים. לא נראה לי. כן.
אי אפשר
להשתרש
בכל
מיני מקצועות.
למה
הפחד
זה דווקא בחקלאים? למה התורה לא צריכה כבר ל...
אתה אומר, למה בעצם התורה, אתה אומר שכיוון שהסכנה של ההשתרשות היא לא רק בחקלאות, אלא גם בעוצמה הכלכלית, אז מדוע התורה לא צוותה שמיטה בכל? תשובה, התורה צוותה שמיטה בכל. אנחנו שוכחים את זה פשוט. שהתורה צוותה את שמיטת הכספים. שאם אתה שם לב, היא בהחלט שמיטה הפועלת על כל המחזור הכלכלי כולו. כן. שלא לדבר על היובל, כן? אני מסכים איתך, אפשר לעשות חלק מהשדות אוצר בדין, חלק מהשדות יותר מחירה, אין לי שום בעיה. אני רק בא לומר שלצרוך או מאויבינו, או אפילו מייבוא, ידידותי, אני חושב שיש בזה בעיה. זה הכל. הבה נקרא את דבריו החמודים של הרב קוק. איתי תרעד בידי למעשה הנבלה אשר נעשתה כעת לאחינו יושבי המושבות. מעשה נבלה. כי אחרי אשר הוחזק הדבר עד כה, שלא ליתן הכשר לגויים, כדי שלא לדחוק את רגלי ישראל המדוקאים ומיוגעים בעוניים, ועיניהם תלויות למחייתם על ידי פדיון הענבים. הנה, עתה, אחרי אשר נגמר העניין בדבר סכסוך שאלת השמיטה, שכל עיקרה באה לטובת אחינו בני המושבות, נמצאו חותרי מחתרת, אשר יעצו בסתר לקנות דווקא מהגויים ולהרים קרן צרנו השוחקים על משבתנו איך שאנחנו בעצמנו רודפים את אחינו בני בריתנו אי שמיים אין לשער גודל החרפה וחילול השם ועוצם הרשעה שיש בזה דמי לבבי כסיר ירתחו וכאבי עד לשמיים מגיע מהמצב האיום הזה מהנפילה של תורה ויראת שמיים אמיתית שיש בעניין זה כלומר אתם מבינים שזה נפילה ביראת שמיים אמיתית להיות צדיק לקנות מגויים ירנה הכבוד גאונו לתקן את המעוות כפי היכולת יש לך כך המשך בדיני אורלה מי שמעוניין יקרא שם זה מופיע באיגרת שינטת זין, באיגרות ראייה א', עמוד שינונה. קל לזכור, שינונה זה שנה. כן, שנת השמיטה.
אני יודע שיש גם ירד ראש כל השנה, שרובם באים מהערבים. האם...
אתה אומר שאני יודע, זה אכן נכון, אני יודע, שכל השנה, גם שלא בשנת שמיטה, יש ירקות שבאים שלא מיהודים, נכון? כל השנה. ולא שמעת אותי צועק על זה. תשובה. כמעט, אתה לא תאכל עם מלפפונים. אתה רוצה, אל תאכל. מידת חסידות. מה אפשר לעשות? אי אפשר להשיג מלפפונים. אחרי. אבל אני מזמין אותך, אם אתה רוצה, לעשות כנס בנושא ולצעוק גם על זה. בסדר? כן. האם הרב ברלין הגיב על התגובה של הרב קוק? אינני יודע. לא קראתי, צריך לשאול. במשפחה שלו אולי יש איזה איגרת, משהו. כן. בבקשה. יש פה שאלה. מדוע הרב לא משתמש בלשון גיבור כוח במקום קדוש יאמר לו לשלול שימוש מעוות של דתיים בביטוי זה? יודע מה, גיבורי כוח. אבל גם קדוש יאמר לו, מה, אני לא מבין את הבעיה. זה יפה שאדם מוכן ל... להשקיע מכספו במצוות השם, זה דבר יפה מאוד. עכשיו, כן, בבקשה. האם היום המדינה מממנת חקלאי שרוצה לא לעבוד שנה? על פי התורה אין חיוב כזה. על פי התורה יש לך חיוב לשבות, אבל אין חיוב למדינה לזון אותך. איפה יש חיוב למדינה לעזור לך? אלא מה? זה יהיה יפה שיתארגנו באופן כזה שהחקלאי ינצל, אבל אין שום חובה לעזור לו. האם היה בעבר? אני לא חושב שהיה בעבר דבר כזה. אני רוצה להגיד לכם אפילו יותר מזה. יש טרגדיה שבאה בעקבות השמיטה, כמובן בספר החשמונאים. היה יהודי אחד, מלך ישראל, יוחנן החשמונאי. יוחנן החשמונאי, היה לו גיס בשם תלמי, שעשה לו תרגיל לא יפה, לקח את אמו ואת אחיו לתוך המבצר שלו ליד יריחו, ורצה בעצמו לתפוס את המלכות. יוחנן יצא נגדו למלחמה, והוא הפסיד במלחמה. בסוף נהרגו אמו ואחיו. למה? בגלל שלא הייתה הספקה לצבא, כי זה היה שנת השמיטה. הובא גם בבראשית רבה, שאצל הגויים בארץ ישראל היו עושים מצגות תיאטרון שבהם היו צוחקים על השמיטה של היהודים. היו מביאים איזה אדם בדמות גמל, גמל כזה רזה, שפוגש גמל שמן, והגמל השמן אומר, למה אתה כזה רזה? הוא אומר, פשוט עכשיו זה שנת השמיטה אצל היהודים, והלכתי לחפש קוצים בשדה, וכבר אין, הם אספו את הכל. כן? זה מראה לך שזה לא היה קל לשמור את השמיטה. בהחלט. טוב, כן. אל תדאג. חקלאי ששובט ממלאכתו, אם באמת זה יהפוך להיות הנורמה, אנחנו נמצא פתרונות. פתרונות הקירור, זה קיים. טוב, ובכן, רבותיי, אני רוצה להמשיך. יש שאלה גדולה, מתי זה השמיטה? זה כל 7 שנים, זה נכון. אבל ממתי מתחילים את הספירה הזאת? לא כתוב בתורה, מתי מתחילים. אז למשל, בזמן בית ראשון, נגיד, שנכנסו לארץ בימי יהושע, השנה ה-21 אחרי שנכנסו לארץ, הייתה שנת שמיטה. לפני כן זה לא נקרא שבאו אל הארץ, כי היה 7 שנים של כיבוש, 7 שנים של חלוקה, ואז התחילו לספור 7 שנים, אז השנה ה-21 הייתה שנת השמיטה הראשונה בהיסטוריה. גם ספרו את היובל, מתי הפסיקו לספור את היובל? ברגע שגלו 10 השבטים, בימי חזקיהו מלך יהודה. אחר כך בימי בגלות בבל הפסיקו לספור גם את השמיטה. בבית שני חזרו לספור שמיטה ולא ספרו יובל. חרב המקדש, הפכה להיות שמיטה או מידת חסידות או דרבנן. כן? כלומר, המשיכו לספור את השמיטה, והבעיה היא איך לספור את זה בדיוק. יש 5 שיטות שונות מתי חלה שנת השמיטה. אז מי שרוצה להחמיר לפי כל השיטות, אין בעיה. הוא יכול 5 שנים לא לעבוד את האדמה. כן? רק 2 לעבוד. יש פה בעיה. הרמב״ם בעצמו, בהלכות שמיטה ויובל, עושה חשבון מתי השמיטה חלה. הוא אומר, אני עושה חשבון כזה, וכזה, יוצא ששנת פלוני היא השמיטה. אחרי שהוא הסביר לנו את זה בעריכות, עמוד שלם ברמב״ם. שם הוא כותב, אבל, המציאות בארץ ישראל היא לא כזאת. היום סופרים את השמיטה אחרת ממני. וכי הגאונים אמרו שכך וכך קרה, וכו' וכו', סופר אחרת את שנות החורבן, שנות השמיטה, מגיע למסקנה אחרת, הוא אומר, וההלכה היא, בניגוד למה שאני כותב, אלא כפי המנהג. מפני שהמעשה הוא כלל גדול בהוראה. כלומר, אם אתה רואה שעם ישראל נוהג דבר מסוים, סימן שככה צריך לעשות. למרות שלפי הרמב״ם, החשבון שהוא עשה בעצמו על פי הגמרא, סותר את המציאות בארץ ישראל. אז מה עשה הרמב״ם? אם הוא היה פוסק בן זמננו, יכול להיות שהוא היה פונה ליהודי ארץ ישראל, והיה אומר להם, אתם טועים, תזיזו את שנת השמיטה. אבל הרמב״ם, שידע איך לומדים הלכה, אמר, בסדר, יש לי את כל החשבונות שלי, אבל המציאות היא שפוסקים אחרת, במציאות, סימן שכך צריך לעשות. שהדבר מעניין יוצא, שבלי שהתכוונו לזה, יוצא ששנת השמיטה חלה בכל 7 שנים מבריאת העולם. כלומר, היום החשבון הוא פשוט, לוקחים 5,768, מחלקים לשבע, רואים שאין שארית, סימן שזה שנת השמיטה. יש שארית, זה לא שנת השמיטה. כן? אבל, מצד האמת, זה לא צריך להיות קשור לבריאת העולם בכלל, אלא זה לא צריך להיות קשור לשאלה, אם הגענו לארץ או לא הגענו לארץ. לא, לפי השיטה הנוהגת בימינו. בימינו אנחנו נוהגים, ארבע שיטות אחרות, אנחנו לא פוסקים אותן להלכה כלל. לא מעניינות אותנו השיטות האחרות. בגלל שכיוון שהמסורת העובדתית בארץ ישראל הייתה לספור באופן כזה שזה כל שבע שנים מבריאת העולם, אז ככה ההלכה. מה? יובל? אין לנו יובל. יחודש היובל, נדבר. אז יש שינוי. בינתיים אין לנו יובל, אנחנו סופרים כל שבע שנים מאז בריאת העולם. מה זה אומר? זה אומר שברגע שעם ישראל יוצא לגלות, יש התלכדות בין הגורל שלו לבין הגורל של כללות האנושות. כמו שכותב הרב קוק באורות, שכשאנחנו בארץ ישראל במושרשים, אז הכל מתנהל לפי העניין הפנימי שלנו, ולא אכפת לנו משאר האנושות. אבל ברגע שאנחנו יוצאים לגלות, אנחנו חוזרים לשאוב ערכים וקדושה מהחלק התמציתי שיש לכנסת ישראל בנשמת האדם, וזה נשאב דווקא בגלות, ואז אנחנו שואבים ערכים, חיות, מן הקשר שלנו אל הקוסמוס בכללו, ולכן אנחנו סופרים לפי בריאת העולם. למרות שאלה שפסקו את הדבר הזה לא התכוונו לזה, אבל מעניין איך שהשגחה מסדרת את הדבר הזה. אני רוצה להוסיף עוד נקודה חשובה. נכון, אבל זה יצא, אתה צודק, אבל זה יצא מבריאת העולם. מה? הם לא התכוונו להגיד שזה מבריאת העולם, אבל במציאות זה מה שקורה. בסדר? במיוחד לפי המניין שלנו לבריאת העולם, שגם על זה יש מחלוקת. אבל מה שהתקבל בעם ישראל, זה שאנחנו בשנת 5000 תפשין זמר זין, וזה קוראים לזה מבריאת העולם, וזה גם כן מתאים לשביעיות של השמיטה. מציאות. זאת אומרת, הרבה פעמים הפוסק מתכוון בכיוון מסוים, יוצא לו דבר שהוא לא התכוון אליו בכלל, אבל הוא נכון, מבחינת ההשגחה. כן, בבקשה. יש פה שאלה. כן, נכון. 5768 לחלק לשבע, זה שווה 824 שלם בלי שארית. ולכן, שנת תפשין סמך ח' הבאה עלינו לטובה, תהיה שנת שמיטה. מה עם שנת המבול? מי שאל? כן. אז זה בסדר. אז אני עכשיו לא נכנס לשאלה איך סופרים לבריאת העולם. זה ברור שהמניין שלנו לבריאת העולם היום הוא טעות. מה? הוא טעות, ורבינו סעדיה גאון כתב שזה טעות וכו'. אבל מה אכפת לך? מה שעם ישראל עושה, זה בסדר. יש קדושה במה שעם ישראל מחליט. כן? זה מנהג ישראל, תורה. לכן תמיד אתה אומר, למניין שאנו מונים פה, הוא למאורה. כן? לא למניין סתם. למניין שאנחנו מונים. אורה זה דוגמה, כן? זה יכול להיות אדר דימול וכל מיני דברים. או גוטניק. תודה. טוב. סתם המלצה, אל תבזזו כסף על אולמות וזה. תתחתנו פשוט, אחר כך תחיו טוב. עכשיו, בואו נחזור לנושא. המספר 7 הוא המספר המודד את קדושת הזמן. התורה, נכון? כל 7 ימים יש שבת. כל מפסח עד שבועות האומה מתאהרת מטומאת מצרים 7 שבועות. וכל 7 שנים שמיטה. כל 7 שמיטות יובל. כל 7,000 שנה עולם, נכון? זה גם אומר כשם שהארץ משמטת אחת לשבעה שנים, ככה העולם משמט אחת לשבעת אלפים שנה. כך שאפשר לומר שיש מחזורים היסטוריים ארוכים של שבעת אלפים שנה, שבהם אנחנו פועלים. ואז יוצא שיש גם יובל עולמי. כן, מהו היובל עולמי? כל 50,000 שנה יש התחדשות של ההוויה בכלל. כל 50,000 שנה. כן? יוצא שזה היובל הגדול. כן? מחלוקת רבי יהודה וחכמים, כן, אבל בעיקרון זה שנתיים. עכשיו, כמה יובלות כאלה יש? כמה יחידות של 50,000 שנה יש בהיסטוריה הכוללת? 18,000 כאלה, כן? כתוב שלקדוש ברוך הוא יש 18,000 עולמות, כך כתוב בגמרא במסכת עבודה זרה דף ג' עמוד ב', יוצא שהמחזור הכולל של ההיסטוריה האנושית בכללה הוא 900 מיליון שנה. שבע שנים שבע פעמים. אבל לאן מגיעים בסוף? כן? כך אומר רבינו בחייה, בפירושו לפרשת בעלותך, שזה 900 מיליון שנה יוצא, כן? 18 אלף כפול 50 אלף שנה, זה 900 מיליון שנה. אז כך שההיסטוריה שלנו היא כמין פסיק בהיסטוריה כוללת גדולה. השאלה היא, לאן מגיעים בסוף? מגיעים למצב שבו העולם בכללו הופך להיות מקדש. כן? המקדש הוא המצב העתידי של העולם, שבינתיים מתקיים רק בתוך התחום של המקדש בלבד, והוא עתיד להתפשט על כללות המציאות. ועל זה, לפי זה מובן מה שכתוב בתורה. את שבתותיי תשמורו ומקדשי תיראו. אתם שומרים את השבתות. איזה שבתות? השבתות של כל שבע ימים וכל שבע שבועות וכל שבע שנים וכל שבעת אלפים שנה וכל היובלות של 50 שנה. תשמרו את כל זה. בסוף ומקדשי תיראו. כלומר, בסוף המציאות בכללה הופכת להיות המקדש, שהשמיטה היא רק אחת מחוליות ההתקדמות אליו. טוב, שבת שלום.